טוב, שלום, אנחנו בדף י"ב עמוד א', אנחנו קצת עושים הפסקה ממסחר עם גויים, בסדר? אנחנו עוברים לתחומים אחרים לגמרי, די לראות שהרמב"ם את כל מה שנלמד בדף, בעמוד הקרוב פיזר בכל מיני מקומות במשנה תורה, והם לא בפרק של לפני ידיהם. כי אומרת הגמרא, תנו רבנה, סליחה. ישב לו קוץ לפני עבודת כוכבים. כן, אדם הולך עם סנדלים בלי גרביים, ונתקע לו קוץ, ובדיוק איך זה קורה לו? לפני עבודת כוכבים. מה הוא רוצה לעשות? אנחנו בי"ב עמוד א', אחרי כשליש העמוד. ומה הוא רוצה לעשות? כואב לו, הוא רוצה להתכופף ולהוציא את הקוץ מהרגל. אבל מה הבעיה? שאם הוא מתכופף להוציא את הקוץ מהרגל, זה נראה כאילו שהוא משתחווה לעבודת כוכבים. כן, מה זה כמובן מזכיר לנו? הוא אמר, חנוכה, כן? כולם מכירים בחנה ושיבת בניה, איך הקיסר לילד הקטן השביעי, אז הוא רואה שהוא לא ישבור את המשפחה הזאת, אז מה הוא אומר? לא, אני זרוק את הטבעת שלי, ואתה סך הכל תתכופף להרים את הטבעת, וזה ייראה כאילו שאתה, והילד מסרב, כן? אני גם מוסיף שיש פירוש כזה של השאילתות להלכה של ארקתא דמסנא. יש הלכה שמשעת השמד, יהודי צריך למסור את הנפש, אפילו על ארקתא דמסנא. ומה הכוונה? אז רש"י אומר שהיה ליהודים צבע של שרוכי נעליים. זה כמו להגיד, הולך עם שטריימל, הולך עם קפוטה. ובשעת השמד, אם אומרים ליהודי, אסור לך ללכת עם השרוכים של יהודים, אסור לך ללכת עם שטריימל, אסור לך ללכת עם קפוטה, אז צריך להרג על זה. אבל השאילתות מפרש אחרת לגמרי. השאילתות אומר, אומרים ליהודי, יש פה פסל, ומה אתה תעשה? תתכופף לקשור את הנעליים. אתה לא משתחווה לפסל, אתה קושר נעליים. שאת השמד, גם על זה מקפידים. בסדר, אז המוטיב הזה מוכר מלא מעט מקומות, כן? אז אדם שיש לו קוץ ברגל, והוא רוצה להוציא אותה, אז לפני עבודת כוכבים, אז אומרת הברייתא, לא ישחה ויתלנה, מפני שנראה כמשתחווה לעבודת כוכבים. ואם אינו נראה, מותר. בואו נשאיר כרגע את השאלה, למה הכוונה שהוא לא נראה? אוקיי? מה לדעתכם הפירוש הפשוט, נראה, לא נראה? אני לא... בבקשה, כן, אחד אחד. זה ברור שהוא עושה לצורך אחר. מה אתה רצית להציע?
יש מישהו אחר ש...
אם רואים אותו, כן. יש לנו פה שני פירושים. אוקיי, בואו נחכה עם זה קצת, כי הגמרא מעלה את שני הפירושים. אבל בכל מקרה, הברייתא אוסרת לשחוט לפני עבודה זרה, גם אם זה בלי שום כוונת פולחן. בסדר? אוקיי, ממשיכה הברייתא ואומרת, נתפזרו לו מהותיו לפני עבודת כוכבים. אותו דבר? לא ישחה ויתלהם, מפני שנראה כמשתחווה לעבודת כוכבים. ועוד פעם, אם אינו נראה, מותר. מעיין המושך לפני עבודת כוכבים, ומה הוא רוצה לעשות? לשתות. אבל כדי לשתות מהמעיין, מה הוא צריך לעשות? צריך להתכופף. זאת עוד דין. לא ישחה וישתה, מפני שנראה כמשתחווה לעבודת כוכבים. ואם אינו נראה, מותר. פרצופות המקלחים מים לקרחים. כי מה מדובר פה? התופעה המוכרת. מזרקות מים. יש מזרקות מים, והמזרקות האלה הן בצורת פרצוף. הרבה מאוד פעמים מהפה של הפרצוף הזה יוצא קילוח של מים. זה כמו, זה water fountain. היום רוצים לחסוך מים, אז לוחצים על כפתור, אז המים יוצאים, נכון? אבל זה אותו עיקרון. העיקרון הוא שרוצים לספק מים שאנשים יוכלו לשתות. היום מי שמטייל באירופה רואה את זה. כל מיני מקומות מפוזרים שם, כל מיני פסלונים כאלה, קילוחי מים בתוך הפה שלהם, אוקיי? אז איך שותים מה-water fountain? אז אתם יודעים שיש שם בעיה היגיינית קשה, כן? כי אתה אמור לשתות ממה? הם עושים שיש פריץ, אתה אמור לשתות מהאוויר, נכון? אבל אתם יודעים שיש כאלה ששמים את הפה שלהם. אז תראו איך היו שותים אצלם, ההיגיינה אצלם לא הייתה משהו. לא יניח פיו על סילון להשתה. דיינו, הם היו שמים את הפה קרוב לפרצוף. הדילגתי שורה. לא יניח פיו על פיהם וישתה. כן, תודה. מפני שנראה כי מנשק לעבודת כוכבים. עכשיו, מה היה בדיוק הפרצוף הזה? אם הוא עבודת כוכבים או לא? אז פה כתוב פרצופית המקלחים מים לקרחים. למה כתוב שזה בקרחים? אז רש"י כותב, פרצופות אדם חלולים, ונכנס סילון מים לאחוריהם לתוכן ויוצאים דרך פיהם בקרחים, דרך יושבי קרחים להתנהג בגדולה לאחי נקת קרחים. אז רש"י אומר שהסיבה שאומרים קרחים זה כי זה משהו שאין אותו בכל מקום קטן. זה כאילו, זה ציוויליזציה מתקדמת, רק בעיר גדולה, יש להם פסלים כאלה וכו'. אבל האמת היא שבדברי רש"י אין צליל שהפרצופים האלה הם עבודה זרה עצמם. כאילו, נשמע יותר שזה פשוט, זה water fountain, ככה נשמע, כן? ברמב״ם, בהלכות עבודה זרה, הוא מביא את זה בפרק ג', אחרי זה נדבר יותר בהרחבה על הרמב״ם. הרמב״ם כותב, פרצופות המקלחות מים בפני עבודה זרה. אז הרמב״ם לא מדבר פה על water fountains ברחוב הראשי של העיר, וזה, כאילו, פה כמובן אין רמז שזה עבודה זרה, ואז פחות ברור למה הוא נראה כמנשק עבודה זרה. אבל זה לא, אז הרמב״ם באמת הבין שזה נמצא בפני העבודה זרה, ולכן הפרצופים האלה קשורים בעבודה זרה, והרמב״ם לא מביא בכלל קרחים. לא מביא את זה. אוקיי, בכל מקרה, יש לנו פה מקרה רביעי, בסדר? של הפעולה שאסור לעשות אותה, כי אתה נראה כמנשק לעבודה זרה, ודאי שמתם לב שפה לא כתוב מה?
נראה.
אינו נראה. פתאום זה נעלם. כן? למה זה נעלם? כי כנראה אין פה אפשרות כזאת. זה כמובן תלוי באיזו שאלה, מה זה אינו נראה. כי אם אינו נראה, הכוונה שלא רואים אותו, אז אי אפשר לשתות שלא יראו אותך, כן? זה קרחים, זה רחוב הראשי. אין דבר כזה, לא רואים אותך. אוקיי, יכול להיות, כן? אולי, כן? אולי יש עוד סיבה. בסדר? אז ננסה לראות מה הכוונה אינו נראה, כן? לא, אבל זה ברור שכנראה זה לא אפשרי טכני. מה שלא יהיה הפירוש של אינו נראה, זה לא שייך פה, כן? הלאה. כיוצא בו, לא יניח פיו על סילון, תראו את החשיבה אסוציאטיבית. מה שרשר את כל ארבעת המקרים שראינו עד עכשיו? שהם כולם קשורים בעבודה זרה. שאדם אין לו שום כוונת פולחן. הוא רוצה להוציא קוץ מהרגל. הוא רוצה להרים את הכסף שלו שנפל. הוא רוצה לשתות מים, בסדר? הוא רוצה לשתות מהפרצוף. אבל למרות שאין לו שום כוונה לעבוד עבודה זרה, היות והפעולה הזאת היא נראית, עוד לא הסברנו מה כוונה, היא נראית כמיישק עבודה זרה, כשאוכל, אז הפעולה הזאת אסורה. עכשיו, היות ודיברו על מים, אז עכשיו יש הלכה אחרת לגמרי, כן? כיוצא בו לא יניח פיו על סילון וישתה, מפני סכנה. מה הכוונה לא יניח פיו על סילון וישתה מפני סכנה? אז רש"י אומר, לא מדובר על פרצוף, אלא מדובר על צינור, שאין עליו שום פרצוף. אז אין לו שום אסוציאציה של פסל, של עבודה זרה. אבל כאן, מה הבעיה? אז פה אנחנו נראה את זה בהמשך הסוגיה. אחרי שנטפל בנראה ואינו נראה, הבעיה היא היגיינה. עזבנו את העולם של אמונות ודעות, כאילו, רק שנראה. יש כל מיני דברים שהם מבטאים תרבות וסיביליזציה, ויש גם דברים שקשורים פשוט בהיגיינה, אותם דברים, כן? למה? יש להם בעיה מאוד קשה. נראה את זה בהמשך של איכות המים. כאילו, אתה לא יודע מה האיכות של המים אם אתה שותה ישר מתוך הצינור, כי לא יכולת לשים עליהם עין ולהסתכל מה יש בפנים, כן? לנו יש מסנינים על הברזים? כן? יש, כן. פילטרים, יש פה אנשים עם פילטרים בבית? רק מים מינרלים, אוקיי, בסדר.
חשבתי מה הגן של הצינור, שאתה מביא
בצינור הזה. אז רש"י כותב אחרת, רש"י כותב שלא יבלע עלוקה. כאילו, זה על פי הגמרא בהמשך. מה בעצם הפחד? שבתוך המים מסתובבים כל מיני טפילים. אם חשבתם שההמצאה של תולעים זה המצאה של מודרנית, אז הנה, במים מסתובבים כל מיני יצורי מים, כל מיני טפילים. ואם אתה שותה ישר מהצינור, אתה לא בודק אם אתה שותה אותם או לא, כן? זה הכל, כן? בסדר? היה לפני כמה שנים בניו יורק היה איזה סיפור, נכון? שאמרו לא לשתות את המים. מישהו זוכר את זה? דיוויד, אתה זוכר את זה? אתה יכול לספר לנו על זה משהו? כי אני אמרת שאתה זוכר. אני למשל, שאלתי מי זוכר, כי אני לא זוכר. והיה איזה סיפור שאמרו לא לשתות מים מהברזים בניו יורק, היה בפנים. מה זה? רק לשבת, מה, בגלל בגלל? בגלל הבורא, שאתה פותח את הברז והמסנן, הבנתי, אוקיי, הנה. אז זה לא בגלל חשש תולעים, זה בגלל חשש בורר, אבל זה אותה מציאות, כן. מה זה? בסדר, אז הוא משאל את הגמרא, מה אינו נראה? אילה, אם זה לא מתחזה, שזה ההסבר שלך, הכוונה שלא רואים אותך, אז מה בעצם המבחן מותר אסור אם מסתכלים עליך? אז הוא אומר את הגמרא, ואמר רב יהודה אמר רב, כל מקום שאסרו חכמים מפני מרית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור. כלל גדול של רב, שפעולה שאסרו אותה מפני מרית העין, כמו זאת פעולה שבפני עצמה הייתה אמורה להיות מותרת. אבל כשאנשים רואים אותך עושה אותה, הם יכולים לפרש את ההתנהגות שלך בצורה שהם יחשבו שאתה עובר איסור. כן, אתם רוצים דוגמה מובהקת לסיפור כזה? אדם, זה הלכה שמופיע בשולחן ערוך, אדם בשבת התרטבו לו הבגדים. נגיד, ירד גשם, כבר שירד עוד, כן? הבגדים שלו ספוגי מים, אז מה הוא רוצה לעשות? שהוא מחליף בגדים, לתלות אותם לייבוש. הוא לא עשה שום דבר אסור, כן? מותר, כשאתה הולך ברחוב להתרטב, כן? אבל אם אנשים רואים כביסה על החבל בשבת, בעוד שהם רטובים, כן? כאילו זה, אנשים שרואים את זה מבינים שזה נרטב בשבת, אז מה הם יחשדו בו? שהוא כיבס בשבת, אז אסור לעשות את זה. אז ההלכה של רב, מה היא אומרת? ההלכה של רב אומרת שאסור לתלות את הבגדים האלה לייבוש, לא רק אם זה חבל כביסה במרפסת או מחוץ לבית, וגם בתוך הבית, בחדר פנימי. אסור לעשות את זה. אוקיי, אז מה הטענה של הסוגיה? הטענה של הסוגיה היא שאם כל האיסור של כל הפעולות האלה שראינו, הן קשורות מפני שהוא נראה כמשתחווה לעבודה זרה. יש צליל בגמרא שהגמרא חושבת שזה איסור מריתיים. אז מה, איך אני יכול להתיר את זה אם לא רואים אותו? זה אסור. אלא מציעה הגמרא אימה אם אינו נראה כמשתחווה לעבודת כוכבים. שזה הפירוש שלה. כלומר, אם אתה עושה את זה בצורה שזה לא נראה כשתחוויה, נגיד אתה מתכופף שאתה מפנה את הגב לעבודה זרה. אתה רוצה להתכופף, להרים את הכסף. אבל אתה לא מתכופף כשאתה עם הפנים על הזרה, אתה עושה את זה מהצד. אז יהיה מותר, כי אתה לא נראה פשוט כמשתחווה. אם אתה עושה את זה באופן שזה נראה כמשתחווה, זה שלא רואים אותך לא מתיר את זה. זה מה שהגמרא אומרת כאן, שהגמרא הזאת מביאה את דברי רב כדבר פשוט, אין לה שום מרורים, ותראו את התוספות על אתר, כן.
עושים כמו זה.
אז בדיוק, אז בוא נראה תוספות על אתר. אומרים תוספות, כל מקום שאסרו חכמים מפני מרית העין, פירש רב ניסים גאון, דאין הלכה כרב. מאיפה הוא יודע את זה? כי יש גמרות שמהן לא חוששים לדברי רב, מדתנן, בפרק שני דחולין, ובשוק לא יעשה כן, שלא יחכה המינים. מה מדובר שם? על אדם ששוחט לתוך גומה. ומישהו יכול לחשוב ששחיטה לתוך גומה, שהוא בעצם אוסף את הדם, זה כי הוא עובד עבודה זרה והוא רוצה את הדם לפולחן, אז רק בשוק אסור לעשות את זה. אבל אם זה לא בשוק, מותר. מה אמר רב ניסים גאון? מה ההבדל? בשוק רואים אותך, בבית לא רואים אותך. היי, מה עם הכלל של רב? כנראה שמה? שלא פוסקים כמו רב. ועוד תנן, זה לא מספיק, זה אחד, ועוד תנן בשבת, שותחן בחמה, זה הוא שחוזר עם הבגדים, אבל לא כנגד העם, הימה, לא אסור בחצר, אף על גב דבשוק אסור מפני מרית עין, כך קיבלתי בשבת, כמובן במסכת שבת, כן? מפי מורי החסיד, ותוספות רבינו יהודה מצאתי נראה לרי דרכת הקרב, כי דפרישית בשבת, פרק במאי שעת, בעלי התוספות נחלקו בשאלה אם הלכה קרב או לא. למה? בגלל שהם אספו גמרות, והם גילו שיש מקרים שבהם אני חושש, ויש מקרים שבהם אני לא חושש. למרית עין שלא רואים אותי. אני רוצה להקריא לכם דברים שהר"ן כותב בפירושו לריף בביצה, ונמצא בדלת עמוד ב' בדפי הריף. אז הר"ן שם עוסק במרית עין, ואומר הר"ן, מביא את דברי רבינו ניסים גאון, את מה שהתוספות פה מביאים, כתב דלייתא לדרב, משום דאש לכאן כמה מתניתין דפליק עלי. פרק השוחט, שוחט בגומה וכו'. ואומר הר"ן, מי הוא לא נהירה. הר"ן לא מוכן לקבל את זה. בעצם מה הר"ן מזמין אותנו? במקום לחשוב שיש מחלוקת בין המקורות, מה הר"ן מזמין אותנו לבדוק? שמה יש הבדל ביניהם, ושמה יש מקרים שבהם מפעילים את הכלל של רב, ויש מקרים שבהם לא מפעילים את הכלל של רב. בוא נראה מה הוא מציע, כן? אז אומר הר"ן, לא נהירה, דוודאי הנו לה קשיין לרב. ואם איתה דקשיין, הווה אמר אתה, ממה מתניתי, אם זה לא כרב. כי דאמרינן פרק כמה לעבודה זרה, עמית הגמרא שלנו, כבי נתפזרו לו מאוד בפני עבודה זרה, לא ישחה ויתלם. אומר הר"ן, אני רואה במסכת עבודה זרה, כשאני קורא מקור, קורא ברייתא, שנראה ממנה נגד רב, אז מה הגמרא אומרת? אי אפשר לפרש כך את המקור. אבל אם אין לך כרב, ויש עוד המון משניות שהם נגד רב, למה באף אחד מהם לא אמרו, מה עם רב, כן? רק בעבודה זרה נזכרו להגיד, כנראה אומר הר"ן, אני צריך להניח, שיש משהו בעבודה זרה שהזמין את השיטה של רב, שלא קורה באותם מקרים שבהם לא הזכירו אותה. אבל מה ההבדל? כן, אז הוא ממשיך ואומר, והיית בפרק השוחט, לא קשיא. משום, כשהוא שוחט בגומה שבחצרו, מי שרואה אותו לא יבוא לומר שהוא מחכה את המינים, דעד רבא אומר לנקר חצרו צריך. אני רוצה שאני אנסה להבין את מה שהוא אומר, הוא אומר דבר מאוד יפה. מה הוא אומר? שלפעמים ההבדל אם זה קורה ברחוב או בבית, הוא רואים אותך, לא רואים אותך. אבל לפעמים המיקום שבו זה קורה, הוא לא רק קובע לשאלה אם מישהו רואה אותך, אלא מה הוא קובע? מה אופי הפעולה שאתה עושה? איך מפרשים את ההתנהגות שלך? הרי מה בעצם בונו את כל הדין של מרית עין? זה משהו שכולנו חוטאים בו, זאת האמת. אתה רואה בן אדם עושה משהו, ומה אתה עושה? אתה שופט אותו. אתה מסביר לעצמך למה הוא עושה ככה. מה זה כל ההלכה ללמד זכות על אדם? ולא ללמד חובה. ההלכה בדיוק באה מהמקום הזה. אתה רואה בן אדם עושה משהו, ואתה תמיד רואה חלק מהתמונה, כי אתה לא יודע כל מיני דברים. אתה לא יודע מה מיני אותו, אתה לא... ומה הנטייה שלנו? הנטייה שלנו זה לשפול אותו לחומרה. כלומר, לפרש אותו, שהוא בטח עושה את זה, ללמד זכות מה זה אומר, להיות מודע שיש כמה פרשניות אפשריות להתנהגות שלו, ומה לעשות? לבחור בפרשנות שמטיבה איתו. אני לא אכנס עכשיו לכל עובי הקורה של החובה ללמד זכות, אני רק אגיד שמניגוד למה שהנוח חושב, זה לא רב נחמן ריש פי בית, רב נחמן לא המציא את זה, זה כתוב במשנה באבות, בסדר? ואני רוצה רק להזכיר שההלכה הזאת שבאמת מדברים איתה על נוער, היא הלכה קשה, כי מה הם חושבים? שההלכה דורשת מבן אדם להיות נאיבי, מטומטם, כן? כאילו, אתה רואה בן אדם עושה פעולות שממש, זה כמעט ברור מה הוא עושה, ואתה צריך לחשוב. ולוקחים את הגמרא בשבת, שהיא גמרא שמביאה עד קיצוניות את הצורך ללמד זכות. יש שם סיפור בגמרא על אדם שהוא היה עבד 3.5 שנים אצל אדם, שהוא ידע שהוא עשיר ועבד אצלו, ואז שהוא בא להיפרד, לחזור הביתה, זה היה ביהודה, הוא חי בגליל, הוא 3 שנים היה בבית, כמו עובדים זרים פה, הלך לפרנס את המשפחה שלו. אז בעל הבית אומר, אין לי כסף, אין משכורת. אז הוא אומר לו, תן לי את זה, גם זה אין לי, תן לי את זביבול, אין לי. כל דבר אין לו, אין לו, אין לו, בסוף הוא הולך בפחי נפש. אחרי כמה זמן הוא מגיע אליו עם מסעית, כמו חמור, מלא דברים, משלם לו את כל סחור. ואז הוא שואל אותו, תגיד לי, מה חשבת כשאמרתי לך אין לי? אז הוא מתחיל לתאר לו איך הוא, כל פעם שהוא אמר אין לי, הוא חשב עליו שאין לו מסיבה שהיא מוצדקת, וכל פעם שהוא אומר לו, מה חשבת? הוא אומר, בדיוק זה מה שקרה. אתה קורא את הגמרא הזאת ואומר, אז אני צריך באמת כל פעם לחשוב, אבל למה שאני יודע שהוא עשיר, שהוא לא משלם לי, לחשוב שהוא בטח צדיק, כן, כאילו זה מה שאני צריך לחשוב. אז הרמב״ם, רק אני אומר את זה בשמו, כי זה יסוד חשוב בחיים. רמב״ם פירוש המשנה באבות אומר דבר נפלא, הרמב״ם אומר שאתה צריך ללמד זכות על אדם שאתה מכיר אותו ויודע שהוא בבסיס אדם הגון. הוא אומר הרמב״ם על הגמרא שם בשבת, אתם יודעים למה הגמרא הזאת אומרת שהוא לימד עליו זכות? הוא גם ידע שהוא עשיר, הוא יודע גם עוד דבר, הוא ידע שהוא אדם ישר והגון. איך זה שאדם ישר והגון אומר לך אין לי? אז אתה אומר, בטח קרה משהו מיוחד. אבל הרמב״ם אומר, אם אתה רואה אדם רשע לפניך, אתה לא צריך לחשוב שהוא עושה את זה ממניעים טובים, כן? כלומר, והוא אומר, בעצם המבחן הגדול, מי שאתה לא מכיר, אין לך דעה קדומה עליו. אתה לא יכול ללמד עליו זכות, ואתה גם לא... מה תבחר? אבל אני חוזר לפה, בנם עושה משהו, וכל הזמן מי שמסתכל עליו חושב עליו כל מיני דברים. אני יכול להגיד שמייחסים לי המון דברים שאני חושב על אנשים, כי חושבים שרבנים הם נורא שיפוטיים. אז אני ממש, ממש לא ככה. לא שופט אנשים. בסדר, לא... מה אתה חושב? לא חושב עליך. אני מאמין בבחירה חופשית, כן? אבל המריטאים בנוי על זה שמה חושבים עליך. ומה שאומר הרן, צריך להבדיל במריטאים ממה חושבים עליך, ובמריטאים... שפעולה שעושים בשוק היא לא אותה פעולה לפעמים שעושים אותה בחצר. אז אני לא אגיד את הדין של רב. שמה שהוא טוען, אני לא מספיק מבין את כל הסיפור של גומה, אבל הוא טוען שאדם שוחט לתוך גומה בחצר, הפעשה מתפרש אחרת מאשר כשהוא עושה אותו בשוק. בשוק ההסבר היותר סביר, מה הוא? ואני חוזר לרמב״ם. רמב״ם מה הוא אומר? אדם צדיק שאתה מכיר אותו ועושה מעשה שיכול להתפרש טוב ורע, יותר סביר שההסבר הטוב הוא ההסבר הסביר. כן, אומר הרמב״ם, אותו בעל בית, שידעת כמה הוא הגון, זה סביר שהוא לא סתם מנסה לרמות אותך. זה סביר יותר, כן? כלומר, כי יש לך היכרות מוקדמת, אז ברחוב, מה הוא עושה את הגומה הזאת? כנראה הוא מחכה את מעשה המינים, אבל בחצר יש עוד 100 סיבות לעשות את זה. אז זו לא אותה פעולה אם זה בבית או בחצר. אז לא אומרים את דינו של רב. מתי דינו של רב יאמר? שזו אותה פעולה, וישאלו אות, וההבדל לא רק, רואים לא רואים. זה ההבדל. והאי זה פרק כמה דמועד קטן, נמי לא ידענה, מהי פרחה, דאקל תגבים באמת בחצר לגמרי, עין שהכל רואים שצורך המת, עושה טוב, דילגתי על המקרה שם. אבל זה היסוד שהרן נותן אותו. בעצם הרן אומר שבמקרים שהמיקום משפיע על אופי הפעולה, לא אומרים את הדין של רב. ואני רוצה ברשותכם להגיד עוד דבר בעקבות הרן, אבל קצת שונה ממנו, כן? כן, עזרה. אולי בוא בכלל נעשה להבין את הדין של רב. מה זה הדין הזה שמה שעשו בפני מריטאין, אז הוא אסור גם כשלא רואים אותך? למה? למה? הרי זה אסור בפני מריטאין, לא רואים אותך. למה?
צריך לשאול רגע מה הדין של מריטאין מלכתחילה.
מה זה?
צריך לשאול מלכתחילה מה הדין של מריטאין. כאילו, האם זה... מה הסיבה שזה אסור בגלל מריטאין? אם זה בגלל שמישהו רואה, זה יחשוב שזה מותר ויעשה זה בעצמו.
מצוין, מצוין. אז אני רוצה לקרוא לכם המשך הרן שם. בסדר, בוא תשמע את דברי הרן. כן, הרן בהמשך אומר ככה. כן, אומר הרן ככה, אני מקריא. וחלקו ואמרו, וכשחושדין אותו בדבר שאילו עשאו אביד איסור הבאחי, אמר דפילו בחדרי חדרים עשו. אני רוצה לקחת את הכביסה שתולים. במה חושדים בך? שחיבסת. אסור לחבס גם בחדרי חדרים, נכון? כל אחד צולם, נפלו כליו למים. אבל איך שחושדים אותו שסוברים שהוא עושה איסור ואינו עושה אותו, וכי אגב נא בצינה שרי, כך הוא אומר. עכשיו הוא מסביר ככה. שכיוון שהדבר מותר, אלא שהרואים טועים וחושבים שהוא אסור, דווקא במקום רואים הוא די אסור, ושלא במקום רואים שרי, כיוון שאין חושדים אותו בדבר שהוא אסור, אלא בדבר שהם סוברים שהוא אסור. אבל הר"ן אומר, ואיני אומר כן, אלא הנו לא שייכי בדרב כלל, והוא מסביר למה. דרב אחי כאמר, עכשיו תשמעו איך הוא פרש את רב. כל דבר שהוא מותר גמור, וחכמים אסרו מפני מרית עין, בלבד, אין לחלק בו בין רשות הרבים לרשות היחיד. עכשיו תשמע את ההסבר. שאם אתה מתיר לו ברשות היחיד, אף הוא יעשה כן ברשות הרבים, כיוון שהדבר מותר, ויאמר אין כאן רואים. אז איך, או, מה אומר הר"ן? זה דבר שאנחנו מכירים אותו חצורת חשיבה, שקיימת הרבה בגמרות, שדווקא מי שהוא יותר חלש, יותר מותר, מה צריך לעשות? לחזק יותר את האיסור. אתם רוצים דוגמה לזה? הגמרא בתחילת ביצה, הגמרא שם מדייקת בסתמי משניות, שרבי סתם סתם משנה בשבת שמוקצה כרב שמעון, שהתיר מוקצה, וביום טוב סתם משנה כרב יהודה שאסר מוקצה. והגמרא שואלת למה, אז אומרת הגמרא, השבת זה יום כל כך חמור, גם אם תתיר מוקצה אף אחד לא יזלזל בשבת. יום טוב זה יום שיש בו כל מיני היתרים, אם אני אתיר מוקצה יזלזלו בו ויתירו עוד דברים. כן? מה שהר"ן אומר הוא, אני רוצה לבדוק אם זה באמת ככה, בסדר? בסוגייתנו, כי אני חושב שסוגייתנו היא לא פשוטה לשיטה טוב. אבל הר"ן אומר, אם יש פעולה שהיא מותרת לגמרי, וחכמים אמרו פני מרית עין, אז מה אדם יגיד את מה? זה מותר. אז אם זה מותר, מה הוא יעשה? כשתגיד לו מותר לעשות את זה, כשאף אחד לא רואה אותך, אז מה הוא יגיד לעצמו? זה באמת מותר, זה היה אסור. מה היו אומרים לי? אסור בכלל, נכון? אז זה מותר. אז זה מותר, הוא גם יבוא לעשות את זה בפרסיה. למה? כי זה מותר, נכון? הוא גם יגיד לעצמו, אף אחד לא רואה אותי, כן? אתם רוצים דוגמה של הסתבכות כזאת? מישהו פה היה ביום טוב שני בחוץ לארץ, שהוא בן ארץ ישראל? מותר בחדר, בתריסים סגורים, להסתכל בטלפון, במייל, לדבר בטלפון? לא, אסור? אוקיי, תלוי בי אתה שואל. אני חושב שזה מותר. שם אין, זה לא דין מרית עין, אבל אני רוצה שנסביר למה. זה לא דין מרית עין שם, זה דין אחר. הדין הוא שדבר שאחרים נהגו בו איסור, אתה יכול לנהוג יותר בפניהם. אבל אתם מבינים שהגבול, איפה הוא עובר, הוא מאוד לא פשוט? אני אביא את הדוגמה הזאת ממשהו שאני זוכר אותו כילד. היה לנו שכן, כשגרתי בניו יורק, היה לנו שכן שהוא עלה ארצה, ואז הוא חוזר כשליח של הסוכנות. יהודי ירא שמיים, רב תמיד חכם. והוא ביום טוב שני היה מגיע לבית כנסת מגולח. הוא אומר, אני מתגלח בחדרי חדרים, מתגלח באמבטיה בבית, מישהו ראה אותי מתגלח, אבל כולם ידעו שהוא מתגלח, וזה הייתה מצידו קצת התרסה. מה הוא רצה להגיד? אני בן ארץ ישראל, יום טוב שני זה אתם, האמריקאים, נכון? זה לא, כאילו, הקו לא ברור, בסדר? זה מאוד לא פשוט הקו, בסדר? אני אומר, אבל חשוב לי שתבין, מבחינה מושגית, זה לא אותם מושגים. בשום מקום, כמו יום טוב שני בנו על מנהג, ובשום מקום לא אסרו בני ארץ ישראל ביום טוב שני לנהוג אותו. רק אמרו, אל תעשה את זה בפני מי שזה המנהג שלו. אבל המרית עין לוקח פעולה. אבל הר"ן טוען, אני רוצה לבדוק אם אנחנו נבין מה הייתה הגזירה. הר"ן אומר, פחדו שלא תדע איפה להעביר את הקו. זה מה שפחדו. כמו האמת היא שרצו באמת לאסור עליך מתי, רק ש... מסתכלים עליך, אבל לא סומכים עליך, שאתה תדע לעשות את הקו הנכון. אבל האמת שהפעולה מותרת. אבל אומר הר"ן, בחלק מהמקרים, זה לא ככה. זה פעולות אסורות, שהתירו אותן בנסיבות מסוימות, ושמה לא פחדו להגיד לך, לפעמים מותר, לפעמים אסור. אז אנחנו לא ראינו פה את כל המקרים, אבל אני אומר, מבחינת הר"ן, אני רוצה להשתמש בו רק כדי לחדד, ועכשיו לבדוק בסוגייתנו את הגזרה. כי מה שהר"ן בעצם שואל על מריתיים, הר"ן אומר, לקחו דבר שהוא מותר לגמרי. בוא ניקח את הדוגמה של לשטוח בגדים. מה, יש בעיה לשטוח בגדים? יש איזושהי מלאכה שאתה עושה, שאתה שוטח בגדים? יש איזושהי שבות שאתה עובר עליו, שאתה שוטח? כלום. סך הכל מה? מפחדים, לוקחים פעולה, אומר הר"ן, שמותרת לגמרי. ומה אנחנו מפחדים? שאנשים יחשבו עליך שעשית משהו אחר שהוא אסור, נכון? אז הר"ן, זה נשמע כאילו, מה חושבים עליך ו... אבל האמת היא שאם אני מסתכל בסוגייתנו, ואני שואל, האם סוגייתנו באמת צריכים רק את החילוק של הר"ן, עם סוגייתנו זה ברור למה הביאו את רב. אז פה אנחנו צריכים לקרוא קצת את המשך הגמרא, ושם יתגלה הסוד, שאולי בעבודה זרה אפשר להגיד הרבה מעבר לרב. ובעיקר בואו נקרא את הצריכותה שהגמרא עושה. הצריכותה הזאת מגלה את הסוד של מריטיין בסוגיה הזאת. שאלה שיהיה נכון לשאול, האם המריטיין הזה רק בעבודה זרה, או שהמריטיין הזה עובר גם לעוד מקומות. אבל בואו נראה מה הגמרא אומרת. כן, עזרא. למה זה כך ברור? אולי הוא מנשק ספר תורה, סליחה, עבודה זרה. בוא נקרא את הגמרא. בוא נקרא את הצריכות. אני רוצה שנקשיב לצריכות. הצריכות אומרת ככה. הוא צריכה. די איתן הקוץ, משום אפשר למייזל כמה, הוא משקלה. נכון שהקוץ כואב לך. ונכון שהוא בול נכנס לרגע שלך מול עבוד אזורי. אתה יכול ללכת 2 מטר משם ולהוציא שם? אתה יכול או לא יכול? דוקטור, יכול? יכול. אז תתאפק. אולי בגלל זה לא יתירו לך. אבל מרות זה לא אפשר. הכסף שלך יתפזר פה. מה לעשות, כן? אז אולי היינו מתירים לך. היינו מתירים לך. וכן, מה היה צריך לכתוב? שלא מתירים לך. אוקיי. ואיתן המרות, דממונה. מה היינו אומרים? בשביל הפסד ממון, מה חכמים היו מוכנים להגיד? נקה לך, אבל קוץ זה צער, כמו, אז ממון אמרו, מקסימום תפסיד כסף, אבל קוץ זה צער, מסכן הבן אדם, הוא בכאבי תופת, כן? אין מה, לא, לכן היה צריך לכתוב את שניהם. עכשיו, זה עולה הילוך. ויתן הנתרתי משום דליקה סכנה, אבל מעיין דאיקה סכנה דאילה שתי מאיה, אין מה, לא, צריכה. הגמרא פה מתארת את המעיין שנמצא לפני עבודה זרה ואתה שוכל לשתות, שזה סכנה. כמובן, שאלה טובה, מה גודל הסכנה, כן? מה, אם הוא לא ישתו, הוא ימות? זאת שאלה. הר"ן פה בעבודה זרה דן בשאלה, מה הסכנה? אבל שימה, הגמרא מדברת במונחי סכנה, ומה היא אומרת? למרות שהיא קוראת לזה סכנה, מה הגמרא אומרת? שאסור. למה אסור אם זה סכנה? כוח נפש. אז יכול אדם להגיד שסכנה בפיקוח נפש זה לא אותו דבר. בסדר? יכול להגיד את זה. אבל יש לנו ראשונים. תשמעו רשב"א. הרשב"א אומר, כי זה הרי כבר יעבור עבודה זרה. ככה רשב"א אומר, אני מקריא. הרשב"א כותב, אבל מעיין דאי כסכנה, דאי לשתי מית, אימא לה, צריכה, מי השמינן, ואסור לשחוט לפני עבודה זרה לעולם, ואפילו במקום סכנת נפשות, ואפילו אין אדם רואהו. הרשב"א אומר, זה יארג ועל יעבור לעשות את כל הפעולות שכתובות פה בסוגיה. עכשיו, יכול להיות שהוא דייק מעבר למה שנכון בסוגיה. אני לא מסתיר שזה לא פיקוח נפש הרגיל להגיד שבן אדם לא שותה מים והוא בסכנת חיים, כן? כאילו, כדי להיות בסכנת חיים צריך לא לשתות הרבה זמן. זה לא נכון כמה זמן?
שזה מה
שרשמת, אני לא שותה. דילו שייט, מית בצמה, כן. מה, זה המקום, אולי זה המקום, אולי זה המים היחיד בכל העיר הזאת, כן? אני לא יודע, אולי... עוד דוקטור, כן, דוקטור, מה אתה אומר? אז אני לא יודע, אבל אני יודע מה פירוש הרשב"א. עכשיו אנחנו נוגעים בלב של המריטיים בסוגיה פה. אני רוצה לחזור לרן. זה דבר מותר וחכמים גזרו. מה חכמים גזרו? הם אמרו, בוא נדבר בבריסק. הם אמרו, הפעולה הזאת מותרת, אבל זה איסור גברה. אומרים לגברה, אל תעשה אותה בגלל מה שיחשבו. ואז איזה איסור עושה אדם שעובר על הגזרה? על איזה איסור הוא עבר, תגידו לי אתם? על איסור מריטיים. מה עולה בבירור מדברי הרשב"א? שאדם שעובר על איסור מריטיים בעבודה זרה, איזה איסור הוא עובר? איסור עבודה זרה. זה לא יכול להיות ירק ואל יעבור איסור מריטיים. במילים אחרות, לדעת הרשב"א, גזרו על כל המקרים האלו, שהמקרים האלו מוגדרים על ידינו כאילו שאתה משתחווה לפסל. כאילו שאתה מנשק את הפסל, אוקיי? ככה זה מוגדר על ידינו. במילים אחרות, מפני המריטיים, לכן אי אפשר להבדיל בין מה למה, בין רואים אותך, לא רואים אותך. מתי אני יכול להבדיל בין רואים אותך, לא רואים אותך? אני אומר, בטח הראשונים שחושבים שזה לא פוסקים כמו רב, כי הם צריכים א' לחשוב שהפעולה היא פעולה מותרת, כמו שהגדיר הרן. והיא עוד והיא פעולה מותרת, וכל הבעיה, מה חושבים עליך? אז אם רואים אותך לא טוב, לא רואים אותך, כן, נכון? כאילו, הפעולה לא יכולה להיות פעולה אסורה. אבל הסוגיה כאן ברור מהצריכותה, אם מפרשים אותה כמו הרשב"א, בסדר? בוא נזרום איתו. שפה מדובר על מראית עין שאומר שהחכמים גזרו אולי מפני מראית עין, כי אתה נראה ככה. מה חכמים גזרו? שהפעולה הזאת היא פעולה אסורה בתורת עצמה. לכן אסור גם בחדרי חדרים. כי עבודה זרה אסור גם כשלא רואים אותך. עכשיו, מה אולי צריך לומר יותר מזה? ולשאול, כאמור, אז האם זה כלל שהם, זה אז צריך לשאול, כמו הרן. אני אקח את כל המקרים ונבדוק מתי כן. אבל בוודאי נוח להגיד שזה דין מיוחד בעבודה זרה, או לפחות שזה מתחיל בעבודה זרה. למה? כי עבודה זרה, אנחנו פה מתחילים לגעת בשאלות גדולות, ולראות כאילו איפה הרמב״ם שם את זה.
לפי זה את לא צריך את רב.
מה זה?
לפי זה את לא צריך את רב.
שאלה מעניינת, אז בואו מיד נחזור לזה. אבל קודם כל אני רוצה להגיד משהו על עבודה זרה. הרמב״ם הביא את ההלכה הזאת בפרק ג' מלכות עבודה זרה, שההלכה לפני כן הוא מביא את השאלה האם מותר לעבוד עבודה זרה מיראה. אני רוצה להסביר מה זה מאהבה או מיראה. זה סוגיה שלמה בסנהדרין. מאהבה אומר שאתה עושה את הפעולות הפולחניות של עבודה זרה מתוך הזדהות איתה. אתה עובד עבודה זרה באמת כי אתה מאמין בה. מה זה מיראה? מהירה זה שאתה לא עושה את הפעולה כי אתה מאמין בה, אבל אתה עושה את הפעולות הפולחניות כי שמו לך אקדח לראש. גם הוא ששם לך אקדח לא באמת חושב שאתה מאמין. או בוא נתרגם לעברית מודרנית מה זה אהבה והירה. הירה זה לעשות פעולה פולחנית בלי כוונה פולחנית. ומה זה אהבה? כוונות פולחניות. עכשיו, אז כל הנושא של אהבה והירה נדון עדי הרמב״ם בגרת השמד. אנשים שנסו אותם, האם הם עוברים מסור, עכשיו ברמב"ם צריך לדעת, הפסיקה שלו עברה שינויים בתחום הזה, בפירוש המשנה, אפשר לראות שהוא שינה את הפסיקה שלו, לפחות במשנה תורה איך שהיא לפנינו, אני קורא, אני בפרק ג', אז הרמב"ם כותב, העובד עבודה זרה מאהבה, כגון שחשק בצורה זו, מפני מה מלאכתה שהייתה נאה ביותר, או שעבדה מיראתו להשם התראה לו, כמו שהן מדמין עובדיה שהיא מטבעה ומריאה, אם קיבלה עליה, עליו באלוה חייו סקילה, ואם עבדה דרך עבודתה או באחת מארבע עבודות, מאהבה ומיראה פטור. ואז הוא אומר, יש איסור לנשק עבודה זרה, יש איסור להלביש לה, ואז הוא מביא, ישב לו קוץ ברגלו, לא ישוח ויתלנו, מפני שנראה כמשתחווה לה. זה כמעט ברור שההקשר מה מלמד, שיש איסור להשתחוות לעבודה זרה. הרמב"ם פוסק שגם מי שעובד מיראה, אז הדבר הזה אסור. אז אם אתה נראה כמשתחווה לעבודה זרה, יש לך אפס כוונה פולחנית. בסדר? אתה אפילו לא מיראה פה. יראה זה שפחדת שעבוד הזור יעשה לך משהו רע. בסדר? אתה סך הכל רצית להרים את המטבע שלך, רצית לקשור נעליים, אבל הפעולה של קריאת ברך לפני עבודה זרה, היא פעולה שעובדי עבודה זרה כך עובדים אותה. אז זו עבודה זרה. זה הביאור של דברי הרשב"א. לכן לא יעלה על הדעת להתיר אם לא רואים אותך. כי אתה עושה פעולה של עבודה זרה. עכשיו, למה רב נכנס? כי מה הגדיר פעולת קשירת נעליים להשתחוויה? מה הגדיר אדם שמרים מטבע למשתחווה? שזה נראה ככה. אתה מבין? אבל זה לא הנראה הרגיל של מריטיים, זה לא אדם ששוטח בגד. כלומר, אני רוצה להסביר למה לדעתי ההסבר של הרן לא יתפוס פה. כלומר, הרן אמר, לשטוח בגד זה מותר לגמרי, מה האיסור בזה? זה אסור, זה מה שיחשבו עליך. אבל לכרוע ברך לפני עבודה זרה, טוב, אתה תגיד, אני לא קורע ברך, אני קושר נעליים, אני לא קורע ברך, אני שותה מים. אני לא קורא הברך, אני מרים את המטבעות שלי. אבל אם זה נראה כמשתחווה לה, זה מגדיר את הפעולה הזאת כפעולה של השתחוויה. אז לכן הדבר הזה יהיה אסור טוטלי. עכשיו אני מסכים איתך שאני לא יודע אם הייתי מרכיב את הכל על רב. במילים אחרות, ההכנסה של רב אולי אומרת שזה לא רק לעבודה זרה, אלא שהוא יהיה בכלל. כן? זה גם יכול להיות. אז לכן אני אומר, אני לא יושב פה על כל המקרים, וגם אתם לא, אז אני חושב שנסתפק בזה, אבל... זה כמעט ברור שאני אומר לפי הרשב"א, הפרשנות של הסוגיה שלנו הזה, שהפעולות האלה, בגלל שזה נראה, כך הוא מפרש את הברייתא, בגלל שזה נראה שזה אשתה חוויה, לכן זה אסור, כי זה איסור אשתה חוויה. זה האיסור. אם זה לא נראה, כמו אנחנו בפירוש של התיצה, שהגמרא אומרת אותה, אם אתה עושה את זה בצורה שזה לא נראה כמו אשתה חוויה, לא שלא רואים אותך, אלא שזה לא נראה כמו אשתה חוויה, זה מותר, כי עכשיו אתה קושר נעליים ולא משתחווה. בסדר? עכשיו, הרמב״ם דרך אגב הוסיף עוד פטנט למעות, שמעניין שהגמרא לא הביאה. כותב הרמב״ם, נתפזרו לו מעות בפניה, לא ישוח ויתלם, מפני שנראה כמשתחווה לה, אלא ישב ואחר כך ייטול. מעניין, הגמרא אמרה שיש הצעה לקוץ. מה הצעה לקוץ? תלך 2 מטר, תעשה את זה לא לפניה. הרמב״ם מביא פטנט במעות, מה הכוונה? זה כמו שהייתי אומר, אתה יכול להתיישב במקום בלי מה? בלי להשתחוות, כן? זה כמו שמלמדים איך להתכופף נכון, אוקיי? תתכופף, הכוונה, במקום להתכופף ולהרים ככה, שזה הדרך הלא טובה להתכופף, אז פשוט תתיישב, תרים ותתרומם, לא השתחווית, כן? אז הוא מציע פטנט, אוקיי? אבל יכול לקרוא, אני, הרמב״ם, אני מסכם, הביא את זה פרק ג' מעבודה זרה, הביא את זה ליד איסור אשת החוויה, סוגייתנו אוסרת את כל הפעולות האלה, כי הפעולות האלה הן מוגדרות הלכתית כמשתחווה. נכון, זה רק מדרבנן וכולי, אף אחד לא יהרוג אותך על זה, כן? אבל זה היסוד של הסוגיה. בסדר? שלם על פרצופות, אין שום פטנט עזרה, אז חזרנו. כי מי שמנשק פרצוף, הוא מנשק פרצוף. זה כמו להשתחוות. אין פטנט לדבר הזה. אין, אין. אוקיי, אומרת הגמרא, בוא נהפוך את הדף. פרצופות, למה לי? שמקבאי למתנה כיוצא בו לא יניח פיו על גבי סילון וישתה מפני הסכנה. עכשיו זה מדהים מה שהגמרא אומרת פה. אנחנו עכשיו בצריכותה. אני קורא, כן. הרמב״ם כותב בפרק ג' הלכה ו' והמגפף עבודה זרה והמנשק לה. עובר בלא תעשה שנאמר ולא אותו עובדם. ודברים אלו בכלל עבודה הן. ואז הוא כותב בהלכה ח' פרצופות המקלחות מים בפני עבודה זרה, ויניח על פי וישתה מפני שנראה כמנשק לעבודה זרה. אתה נראה כעושה פעולה פולחנית. זה מה שאתה נראה. אז לכן הפעולה הזאת היא פעולת נישוק. היי, אתה התכוונת רק לשתות מים, בסדר. אבל הפעולה, בוא אני אומר ככה. השאלה הזאת, איך שופטים את הפעולה שלך, מה שמתברר, לקחו את זה לחיים. זה לא בהכרח הפרשנות שלך למעשים שלך. הלוואי שזה היה ככה, נכון? זה הפרשנות של מה שחושבים עליך. כלומר, זה מרית עין, שאלה מצוינת, אבל אני אציע פה משהו, אם תרשה לי עוד חצי משפט. מה שסוגייתנו פה מפעילה מרית עין, זה לא מה חושבים עליך. זה הרבה מעבר. זה שהמעשה שלך, הפרשנות שלו היא, מה שחושבים עליך זה הפרשנות של המעשה. עכשיו, תשאל אותי למה זה ככה בעבודה זרה, אז התשובה פשוטה. עבודה זרה היא בין היתר לא רק בינך לבין בורך. הפעולות של פולחן הן פעולות ציבוריות. אברהם קרא בשם השם. מה הכוונה שהוא קרא בשם השם? הוא לא שמר את זה לעצמו. אתה מכריז. כלומר, אם אדם עומד לפני פסל ועושה פעולת אשתה חוויה, זו אמירה ציבורית. כלומר, אין לך באמת אוטונומיה על הפרשנות של הפעולות שלך, שזה נוגע למשהו שבעל אופי של הכרזה. אין לך אוטונומיה. נכון. אבל אנחנו הולכים על הפרשנות של מי שמסתכל עליך. זה בעצם מה שנאמר פה. כן. אני לא יכול להגיד יותר טוב.
פוליטיקאי שאומר.
מה זה?
פוליטיקאי שאומר משהו ומפרשן משהו.
דבריו הוא צומק לרב. אז עוזר לו, תגיד לי. חוטף מכות על הראש, כן? כן, עזרה. נכון? אבל הפעולות האלה, קראתי לך, אבא כותב שהן אסורות משום לא תעובדם, נכון? הן לא בסקילה, הן לאו של לא תעובדם. אוקיי, בואו, תראו מה כבר אומרת על פרצופות, זה מדהים. למה להביא פרצופות? הרי פרצופות כבר זה פיקוח נפש. אז תראו מה הגמרא אומרת, כי רצו להביא את מי? את הסילון. זה הפוך ממה שהסברתי קודם. מה הסברתי קודם? אם כבר דיברנו על שתיית מים, אז בואו מה? אז בואו נביא עוד משהו על מים. הגמרא אומרת ההפך, בגלל שרצו לדבר על מים, לכן הביאו את זה, אבל האמת שזה באמצע, כי קודם דיברו על מים על המעיין לפני עבודה זרה, ואז אמרו, למה לא יכלו לעבור ישר ממעיין לסילון, כי רצו את הנקודה המחברת שזה הפרצופות. כי הפרצופות דומה לסילון יותר מאשר מעיין, כי מעיין אתה שותה, אתה רואה את המים. אז לכן עשו תיווך, אבל באמת הגמרא טוענת שהמעבר לסילון הוא נעשה בעצם מהמעיין. אבל כדי שנבין את הדברים, אז העדיפו להביא פנימה את הפרצופות. עכשיו הרמב״ם כמובן, בשונה מהברייתא, כן, מהי סכנה עלוקה, כן? הרמב״ם לא יביא אותם בכלל ביחד. כי באמת אין ביניהם שום קשר, נכון? הקשר היחיד הוא זה מים וזה מים. אבל איפה הרמב״ם יביא את סילון? הוא יביא את זה בלכות רוצח ושמירת הנפש. בלכות שמירת הנפש יש פרק של החובה של האדם לשמור על החיים שלו, ותרשו לי להגיד אחרי התאונה הנורא, גם על החיים של אלה של ידו, כן? גם זה האדם חייב. זה חייב לשמור על החיים של אנשים. אז אסור לו לסכן את עצמו. תנו רבנה, לא יש את האדם, כן.
שוק עושה זה של הסילון.
אני רוצה להגיע אדם משנה פשוט,
כן. איזה איסור זה? חזר לא עם המצב הקביעות.
אוקיי, אתה שואל שאלה נהדרת.
זה רע, סתם
הלכות
חיים.
אתה שואל שאלה מצוינת, וזה כל ההלכות שהן הלכות של סכנה, שהן נבנו בין היתר על המציאות והידע המדעי והרפואי שהיה בזמנם, עד כמה ההלכות האלה הן מחייבות שאני חי במציאות שונה לגמרי. למשל, מים מגולים בבית שלך? אתה תשפוך אותם?
לא, אני לא.
אתה לא, למה לא? כי אין לך נחשים בבית, נכון? כי אין לך נחשים בבית, נכון? אוקיי, אז אתה מבין, אז
זה... גם אם זה מחזר, יש מצווה בשמור החיים. למה הם התפרעו בפרט כל מיני דברים אפילו עשו מהם מהגזרות חדשות?
בוא נשאל, נשאל שאלה אחרת, בסדר? אני אשאל את זה עליי, בסדר? אני מקבל כל מיני פניות, תעשה כל מיני דברים, בתור רב קהילה. אני חושב שהתפקיד שלי זה לדרוש את הדרשות שאמרו לי, לענות לשאלות, להעביר שיעורים, אבל תדעו, כאלה שקוראים שהתפקיד שלי הוא להתרים כסף. באים אליי, אולי ידברו איתי על משהו, אני אגיד לכל העשירים בקהילה לתרום, כן? יש כאלה שחושבים שהתפקיד שלי הוא להגיד לאנשים להצביע בעד מועמד מסוים בבחירות. באו אליי לפני בחירות, אמרתי שהמועמד הזה יגיד לאנשים להצביע בשבילו. לא, מתי תגיד? אני בדרך כלל מסרב לכל הבקשות האלה, כי אני רוצה להגדיר את התפקיד שלי. ואז מה אתה רואה? אתה רואה שחכמים חושבים, כאילו האם התפקיד של רב הוא להגיד לאנשים דברים שהם לא נובעים מה... במה הרבנות עוסק? אני אביא לכם דוגמה לדילמה כזאת. שמעתם על המכתב של הרבנים נגד כלים חד פעמים? אתם יודעים שיש היום תנועה גדולה למען איכות הסביבה. בגנים בתל אביב אין כלים חד פעמים, כי זה מזהם את הסביבה. אני קניתי כוסיות אתמול של השמן המוכן לנרות חנוכה. בעבודה מכרו אותם במחיר טוב. מישהו אמר לי, אתה מזהם את העולם, כי במקום 8 כוסיות יש לך 40 כוסיות. תתבייש לך. בסדר. עכשיו, באו רבנים וכתבו מכתב לא להשתמש בכלים חד פעמים. עכשיו, אני שואל, זה קשור בזה שהם רבנים? כאילו, אם מוישה היה חותם על זה, ולא בתורה, בתור בן אדם, זה, כאילו, במה רב להתעסק? אני באמת שואל את השאלה הזאת. זה נכון גם היום. כאילו, אנשים צריכים אותי בשביל לחשוב בכוחות עצמם על איכות הסביבה. כאילו, מצד שני, מה, אני אדבר איתם רק על הלכה צרופה? או יש לה הלכה, יש לה יהדות מה לומר בנושאים האלו? מה שברור זה שחכמים לא התלבטו בעת בלבטים שלי, חכמים דיברו על הכל.
המשקל והעניין של הסביבה נגד דברים אחרים.
אתה מבין, יש פה שאלות. אני למשל בפוליטיקה מנסה לדבר על הערכים מאחורי זה, לא לדבר על מה לעשות, כן? אני אומרת שיש שם ערכים סביב השאלות האלה. לדבר על איך מנהיגות צריכה להיות, זה לא שאלה פוליטית. זה לא שאלה פוליטית. להגיד בכל רם שמנהיגות זה צריך להיות נקייה, בלי אינטרסים אישיים, זה לא פוליטיקה, זה ערכים. מתי זה הופך לפוליטיקה? בשאלה, לאור הערכים האלה, בין כל המועמדים, למי אתה מצביע, בסדר? ואני רוצה שתחשוב על הערך הזה. יכול להיות שמול זה עומד ערך אחר, כמו אם תחשוב שמועמד אחר לא ראוי לתפקיד, לא בגלל שהוא לא נקי, בגלל שהוא לא מוכשר לזה. אז אתה צריך לשאול את עצמך, אז מה אני עושה? אבל להגיד שמנהיגות שטובות הנאה זה מנהיגות קשרה, זה לא נכון, זה טרף. התורה נגד דפוס כזה. אז על הפוליטיקה היה תרגום בעולם המעשה לאור הערכים. והמציאות לא תמיד נקייה כמו ערכים. זאת האמת. אבל יש ערכים, אבל כאילו, כשרב כותב על כלים חד פעמים, אז הוא צריך לדבר על איכות הסביבה כערך תורני, זו שאלה גדולה, כאילו, על מה אתה מדבר, במה אתה מתעסק, בסדר? באמת, כאילו, אבל חכמים, כן, חכמים אומרים מה בריא, מה לא בריא, כן. אתה מבין שהכוח שיש לי בידיים מחייב אותי לרסן אותו? אתה מבין את זה? אתה מבין מה ההבדל בין אם מוישי יכתוב, אני מאוד בעד איכות הסביבה, זה מאוד חשוב לשמור על כל דבר, זה באמת חשוב, כן? לבין שרב אומר, כל מי שמשתמש בכלים חד פעמיים עובר לזה של לב או משהו, כן? אתה מבין את ההבדל? כאילו, יש לך כוח, אתה צריך מאוד להיזהר בכוח הזה שקיבלת, תראו כמה אתה מכיל אותו, כן? אולי אני לא בסדר, שאני מצמצם את עצמי, אני יהודי מצומצם, אני... זה נכלל בספרות ההלכה. אז פה עולה שאלה אחרת. ולכן שאלתי אותך למים המגולים. האם כל מה שנכלל בספרות ההלכה הוא באמת הלכה באותה רמה? כלומר, כשחכמים בעצמם אומרים לי שהם אומרים את זה בפני הסכנה, אז מה השאלה שעולה? ואם אני חי בתנאים שחושבים שזה לא סכנה, בעוד שההלכות, אני לא רשאי לשנות אותם, אולי את זה אני יכול להגיד, לא צריך, כן? יש פה הבדל עצום בשפה, אתה מבין? כלומר... אני רוצה שתקרא טוב את הלשון, אוקיי? הם לא כתוב פה שזה אסור, אני רוצה שתקשיב טוב טוב ללשון, בסדר? רק שנייה, בסדר? שנייה אחת. האמת שכל הברייתא הזאת היא לא אומרת, היא לא משתמשת במילה אסור. מה היא אומרת? Don't do it. היא אומרת לא יעשה, היא לא יעשה, כן? לא יניח, לא ישוח, לא... טוב, אני לא יודע, כן, מה רוצים? שאלה מצוינת.
כאילו, זו שאלה אחרת גם. בוא נגיד שבזמן הזה, כאילו, אתה חושב שזה כאילו זה, האם זה נחלה באיסור הזה? האם זה מספיק מסוכן? כאילו, האם זה לא מספיק מסוכן? האם זה ללכת רחוב, זה מספיק מסוכן? כאילו, איפה...
שאלה מצוינת. אני מכיר רב שפוסל לעדות אנשים שמעשנים. הוא פוסל לעדות אנשים שעוברים עבירות תנועה. למה? הם עוברים עליו, אני יודע מי פסול לעדות, מי שעובר עליו, שיש עליו מלכות, כן? אז הם עוברים, עכשיו, האמת, זה קצת גימיק, מה אני מתכוון? זה דרך לעודד אנשים להתרחק מהדברים האלו, כן? ואני חושב שאמת לא טוב לעשן, אסור לעבור עבירות תנועה, אני, באמת, אבל, עוד פעם, האם אני צריך להגיד את זה, האם לא די שמדינת ישראל אומרת לא לעבור עבירות תנועה, כאילו צריך שהרב יהפוך את זה להלכה, כאילו, אני שואל, כן? מגיד, הרב עמיטל, זיכרונו לברכה, כשהוא היה בחור צעיר, היה בן 25, הוא ביום שקמה מדינת ישראל, זה היה שבת, היי ביער, בא נשוי עם ילד, לקח תיק, הלך ללשכת גיוס, אמר, אני מתגייס. אז הוא היה בפלוגה הדתית, והוא נלחם גם, היה בלטרון, ואז קצת נרגע הקרבות וזה, ורצו שישבו אמונים לצבא. והוא סירב בתוקף. אז אמרו לו, למה? אז הוא אמר, תגידו לי, כל פעם שאני לא אשמע למפקד שלי, אני אעבור על איסור שבועות ונדרים, כאילו, מה... כאילו, הוא אמר, מספיק, המפקד אומר, אני אשמע, לא אשמע, אל תכניסו את ההלכה לכל פקודה של כל מפקד. כאילו, יש פה המון שאלות, בסדר? אני רוצה פשוט לקרוא את המשנה, בסדר, אני פשוט קורא בלי להסביר, כן. תנו רבנה, לא ישתה אדם מים, לא מן הנערות ולא מן האגמים, לא בפיו, כי הוא לא רואה את המים, ולא בידו אחת גם למה, כי המים נוזלים מאוד מהר מהיד, אז מה הוא יעשה? הוא ישתה מהר בלי שהוא יוכל להסתכל. אי אפשר, עם מים ביד אחת לא נשאר כלום. לעומת זאת, אם זה בשתי בשתי ידיים, אז רש"י אומר, מה הוא מסוגל לעשות? במילים אחרות, לא שותים מכוס אם לא מסתכלים, לא שותים נוזל בלי לראות מהו. בסדר? ואם שתה דמו בראשו מפני הסכנה, עכשיו, מה השפה? אני שואל אתכם. הוא עובר עליו, הוא עובר עלו. אומרים, don't do it, אוקיי? זה לא שהם אומרים, כן, הם מדברים גם בריאות, כן? פרק, הרמב״ם שהוא מביא בהלכות ברכות, פרק ח'. מנהגות רבים נהגו חכמים, הם דרך ארץ, חכמים מדברים גם דרך ארץ, כן? אבל הם מדברים אותו כדרך ארץ, הם לא מדברים אותו כהלכה למשה מסיני. מה הסכנה? סכנת הלוקה. אומרת הגמרא, מסייל רבי חנינא, אמר רבי חנינא, בולע נימה של מים מותר לאחים לו חמים בשבת. עכשיו פה עשינו את המעבר מהלכות סכנה להלכות שבת. פה נעשה משהו. מה נאמר? בגלל שהם חושבים שזה מסוכן מי שבולע לוקה, אז הם אומרים בלכות דרך ארץ, אל תשתה בלי להסתכל, אבל בלכות שבת מה הם אומרים? שמותר לחלל שבת על אדם כזה. וואו, כן? דאמר רביך, בולע נימה של מים מותר לכם לוחמים בשבת, או מעשה באחד שבולע נימה של מים, ויתיר רבי נחמיה לכם לוחמים בשבת, עד האחי והאחי כבר עד שמחממים לו את המים, אמר רב הונא בריה דרב יהושע, ליג מחלה, שישתה קצת חומץ, שיעשה פעולה כימית על הלוקות האלה. אמר רבי דיבר אבין, איימן דבל הזיבורה, מחיה לחיה. מה זה זיבורה? זה צירה. מי שבצירה יש ערס, אז הם חשבו, כמו שאני יכול להכנס חזוב לפה, חס לצירה לפה, הם לא הכירו אנטי רעלנים, אמרו, עבוד עליך. מי הוא לשק יריבת הדחלה שם גז, כלומר, תנו לו קצת מה חומץ חזק, כן, למה? אפשר דחז אימפורטה דמפקיד הבטל. כלומר, להציל אותו, הם לא האמינו ברפואה שלהם, אבל לפחות מה? תאריך לו טיפה את החיים, כדי שמה הוא יצליח לעשות? להיפרד? כתוב צבא? תנו רבנה, לא ישתה אדם מים בלילה. לילה הכוונה לא בחדר הזה עם האור, הכוונה כשאתה לא רואה, זאת הכוונה. בסדר? ואם שתה דמו בראשו מפני הסכנה. מה הסכנה? סכנת שברירי ואם צחי. מה הסכנה שלו? שיגים. כידוע בלילה, סליחה, סכנת שברירי, כן, סליחה. אומר רש"י, שד הממונה על מכת סנוורים. לא גרע סחה, לא מן הערות ומן האגמים, דו הדינמי מן הכלים. מה הפריע לרש"י כמובן? הוא שאל את עצמו אם זה מכלי או מן הערות ואגמים, מה הפריע לו? מנהרות ואגמים, למה אסור לשתות כשאתה לא רואה? בגלל לוקות, למה צריך להכניס את השידים פנימה? ולכן מה רש"י אמר, זה לא קשור נהרות ואגמים, זה מים נקיים מהלוקות, אבל הלילה, עשו זה חושך, הם האמינו בשלטון השידים על הלילה, אז אתה צריך להיזהר מהשידים. מי לא כל כך מאמין בשידים? תגידו לי. איך לדעתכם הרמב״ם יביא את ההלכה הזאת? אז ברכות רוצח, ברכות שמירת הנפש, סליחה, בפרק י' א', כותב הרמב״ם, הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות, ובתוך זה כותב הרמב״ם, וכל העובר עליהם אומר, הרי אני מסכן בעצמי, ומה לאחרים עליי בכך? Mind your own business, מה אכפת לכם? או איני מקפיד על כך, מקין אותו מכת מרדות, ואילו הן, לא יניח אדם פיו על סילון המקלח מים וישתה, ולא ישתה בלילה מן נערות ומן האגמים, שם היבלע הלוקה והוא אינו רואה. אז מה הרמב״ם עשה כאן? צירף את נערות והאגמים ללילה, והכל הפך להיות בגלל הלוקות. ולא ישתה מים מגולים, שם שתה מהם נחש, לא שד. מה הוא עשה לשדים? גירש אותם. אין פה שדים. בסדר, אנחנו קוראים עד המשנה, ואם צחי, מה הייתה כאן? תק, ואם הוא שתה, איקה אחרינה בעדי, תריה ולב לצחינה מאיה. כלומר, השדים רק אוהבים לתקוף אם אתה לבד. אם אתה עם עוד בן אדם, הם יעזבו אותך במנוחה. אז תקרא לחבר שלך, תגיד לו אני צמא, והשד יברח. ואילה, אם אתה לבד, אז מה תעשה? תעשה תרגיל שהשד יחשוב שאתה עם עוד בן אדם, כן, איך תעשה? זה כמו כוח צביקה, שמעתם על כוח צביקה? לכם אתם כיפור? הוא היה טנק אחד שדיבר בקשר אל עצמו וגרם לסורים שמאזינים לקשר לחשוב שהוא מדבר עם עוד 20 טנקים. הוא קיבל איתור הגבורה, כן? והיא לא, נקרקש בנחתא מאחצוה על כד, ונאמה איהו לנפשי, שהוא ידבר על עצמו. פלניה בר פלניתא אמרה לך, אימך, עזר משברירי ברירי, רירי, ירי, ירי, בכסי חבירי, כן? שזה לחש אומר רשי, שזה נשמע כמו נע, נח, נח, רק בסדר ההפוך. זה בסדר ההפסוך, משברירי ברירי, רירי, ירי, רירי, בסדר? אז אותו עיקרון, שאתה לאט לאט, אתה מוציא אותו, כן? אומר רשי, וזה סיום, לחש הוא מתמעט והולך משם השד, תחתוך לו כל הזמן מהשם, והוא ייעלם, כן? אומר, בוא נהיה רמב״ם, אם אתה לא תאמין בשדים, אם אתה תחתוך אותם, הם לא יפריעו לך. בסדר? טוב, לילה טוב. הרמב״ם מפרש הגמרא על הלוקות. מה הוא גרס פה? הרמב״ם ככה פירש את הגמרא, לא יודע.